שלום, אנחנו עוסקים בסוגיית החסיד. אז נראה לי שכדאי טיפה להתקדם, כי אנחנו עוסקים באותה נקודה כבר זמן, רק בואו נסכם את הדברים. עמוד קע"ו, וכאשר ראו הכסילים, שורה שמינית בערך, וכאשר ראו הכסילים שהחסידים עשו אלה הפעולות, ולא ידעו כוונתם, כלומר ראו התנהגות אבל לא הבינו את סיבת ההתנהגות, חשבו שהן טובות וכיוונו עליהן, כלומר לא ידעו שזה על דרך הרפואה אלא חשבו שזה האידיאל. בכלל ככה, סתם ככה, מכאן למדנו עיקרון שאסור לאדם לשפוט את מה שהוא רואה, כי לכל מה שהוא רואה, כלומר כל מעשה שהוא רואה, יש סיבה. ואם יש סיבה, והוא לא מזהה את הסיבה, אז יכול להיות שמה שהוא רואה זה הנהגה מקומית, הנהגה ספציפית לאדם כזה או בזמן כזה וכו'. למשל, יש גדר הלכתי שלא פוסקים הלכה ממעשה רב. זה גדר הלכתי. אדם רואה רב עושה מעשה, לא פוסקים הלכה, זה המעשה שהוא עושה. כלומר, זה לא נכון לומר, אני ראיתי את הרב עושה ככה, זה סימן שככה צריך לעשות. לא נכון. א', יכול להיות שהרב עשה את המעשה הזה כמדרגה אישית מבחינתו. ב', יכול להיות שזה לאזן משהו אחר. זה כמו אותה הבדיחה הלא מצחיקה, על אותם החסידים שרואים אותם פתאום ברחוב, הולכים עם סליחה לדוגמה, עם האסלות של השירותים לחנות אסלות, לפני פסח. אז שואלים אותם, מה זה? ראינו שהרב מחליף את האסלה לפני פסח, כי יש חשש חמץ. הלכו לרב, אמר הרב לא, פשוט נשברה לי האסלה בבית. אין פוסקים הלכה ממעשה רב. הלוואי שזה היה מצליח. אין פוסקים הלכה ממעשה רב, ולא נברר כרגע מעשה רב של הגר"א, נעזוב את זה. אין פוסקים הלכה ממעשה רב, כי לכל מעשה יש סיבה. ואם אני שופט את התוצאה, את הפעולה, לא לפי הסיבה, אז אני יכול להגיע לטעויות. לכן מה עשו אותם הכסילים? כן, סתם ככה יש איזה מין סוג הגדרה או הופעה של כסיל. מה זה כסיל? כסיל זה אדם שרואה פעולה, לא יודע את סיבתה, ומתנהג באותה פעולה ללא ידיעת הסיבה. בין אם מטרותיו טובות או פחות טובות. אפילו כשמטרותיו טובות, זה לא משנה. אפילו אם הוא בטוח שהוא עושה דברים מאוד נכונים. יכול להיות שלמדרגתו זה לא נכון. אחד הגיע למכון מהיר, רואה ארבעה אנשים מימינו, משמאלו, מלפניו ולאחריו, בתעני דיבור. מסקנה, צריך להיות בתעני דיבור. מתחיל להתענות תעני דיבור. אתה יודע מה הסיבה שכל אחד מהם בתעני דיבור? מה אתה לומד מהם? זה אינדיבידואלי. אז אם כן, וכאשר הוא הכסילים שחסידים עשו אלה פעולות ולא ידעו כוונתם שזה על דרך הרפואה ולא על דרך האידיאל, מידת האמצע היא האידיאל והליכה אל הקצה היא בדרך הרפואות, כמו שעסקנו בעריכות, חשבו שהן טובות, עשו מזה אידיאל, עשו מזה שיטה, עשו מזה דרך חיים, וכיוונו עליהן וחושבם שיהיו כמותם. ואז הגיעו לכל מיני פעולות, ויענו את גופתם בכל מיני עינוי, עינויי הגוף, עינויי אכילה, עינויי סיגופים, עינויי תפילת קרח ושלג, כפי שכותב הרמח"ל, כל מיני סוגים של עינויי הגוף, ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ומידה טובה ושעשו טובה, לא שעשו טובה, אלא שעשו דבר טוב, ושבזה יתקרב האדם לשם, ככה הם חשבו, כאילו השם יתברך שונא הגוף ורוצה לאבדו, חס ושלום. ולא ידעו, והם לא ידעו שאלו הפעולות רע, ושבהן תגיע פחיתות מפחיתויות הנפש. ואין להמשילם אלא לאיש, הנה למשל הכוזרי, ואין להמשילם אלא לאיש שאינו יודע במלאכת הרפואות, כשיראה בקיאים מהרופאים שישקו חולים, נוטים למות, סמים הנקראים בערבית שחם, חנטל ומחמודה ובלעז וכו' וכו', וכיוצא בהם, ופסקו מהם המזון, הפסיקו אותם החולים בהוראת הרופאים לאכול מזון נורמלי, מזון רגיל, ולקחת את התרופות האלה, ונרפאו מכל ים, ובאמת התרופה הזאת ריפאה אותם, ונמלטו מן המוות הצלה גמורה, לנו, אז איך, מה יגיד השחל? ממש הכוזרי פה. ואמר השחל ההוא, אחר שאלו הדברים מרפים מן החולי, אם עשה קל וחומר, אם האוכל הזה נקרא תרופה מרפא את המחלות, כלומר עושה ממינוס אפס, קל בחומר שמאפס יעשה פלוס. אם זה יכול להעלות אותי מהבור לקו, לקו פני הים, אז קל בחומר זה יכול להעלות אותי מקו פני הים לקומה שנייה. זה מה שהם חשבו. ולכן הלכו ולקחו את התרופה. ואמר השכה להוא, אחר שאלו הדברים מרפאים נחולי, כל שכן שעמידו הבריא על בריאותו, כי זה יותר קשה להוציא אדם ממחלה ממינוס לאפס, מאשר להעלות אותו מאפס לפלוס. כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו, או יוסיפו כוח, זה ויטמינים. והתחיל לקחת אותם תמיד ולהתנהג בהנהגות החולים. מה יקרה לאדם הזה? ברור פשוט. שהוא יחלה בלא ספק, כן הם חולי הנפשות, אלו בלא ספק בלוקחם הרפואות על הבריאות. בבקשה, מישהו רצה לשאול שאלה? כן.
לגבי
הלא פסקים
לחיים
מעשרה,
אנחנו רואים הרבה
סיכויים
בגמרא של
מעשרה. השאלה אם נפסק כולה לך. זאת השאלה, אם נפסק בשכון ערוך, אז מעשה הרב הזה, כנראה המעשה הזה הוא מבטא איזשהו עיקרון, והעיקרון יצא אל הפועל דרך הפעולה, דרך המעשה. לכן אמרתי לך, מעשה רב של הגרא. יש ספר שלם, סידור מעשה רב של הגרא, שיש כל מיני הנהגות של הגרא, שמהם לומדים הלכה. זה לא פשוט. חלק מההלכות זה הנהגות של הגרא בלבד, וחלק מההלכות זה באמת הנהגות שהן קשורות לכל אדם ישראל. אבל באופן עקרוני, זה גדר הלכתי, לא פוסקים הלכה ממעשה רב. כי כשרב עושה מעשה, זה... יש לזה הרבה סיבות. הרבה השלכות. אני לא רוצה להתפזר יתר על המידה, יתר על המידה, אבל משפט אחד, בואו נרוויח פה עוד משהו. הסבר אחד מובא בכלי יקר. דבר מופלא משום מה לא ידוע. אומר הכלי יקר כך. חז"ל אמרו בגמרא, עשה אוזניך כעפר כסת, לשמוע דברי המטהרים ודברי המטמאים. תלמיד שיושב לפני רבותיו בבית מדרש, אז חז"ל אומרים לו, עשה אוזניך כעפר כסת. צריך להבין מה זה עפר כסת כרגע, אבל זה לא הנושא. צריך להבין מה זה עפר כסת, פסיק, כרגע זה לא הנושא. עשה אוזניך כעפר כסף, לשמוע דברי המטהרים ודברי המטמאים. למה? היה צריך להיות כתוב, עשה אוזניך כעפר כסף, לשמוע פסק ההלכה. מה שמעניין אותי, זה השורה האחרונה. למה צריך לעשות אוזני כעפר כסף, לשמוע את הצדדים שמטהרים ואת הצדדים המטמאים? חוץ מזה, יש גמרא נפסקה להלכה. אין ממנים אדם לשבת בסנהדרין, חכם מישראל יושב בסנהדרין, עד שיודע לתאר את השרץ מהתורה. עד שהוא לוקח חזיר, או שרצים, ויודע לתאר אותם ולהגיד, מצווה לאכול, תברך שיאכול. והוא עצמו אוכל, תברך שיאכול ואוכל. איך אפשר לתאר את השרץ מן התורה? אומר הכלי יקר יסוד גדול שמשום מה לא ידוע. אומר הכלי יקר ככה, הקדוש ברוך הוא טוב מוחלט. בוא נקרא לו טהור מוחלט. טהרה מוחלטת. כל מה שהוא ברא, יש בו צד טהרה. יש בו צד קדושה. גם הדבר שנראה לנו רחוק מאוד מהופעת קודש במציאות, כמו למשל המלאק, יש בו נקודת קודש מעל המציאות. נכון, זוכרת המלאק מתחת לשמיים, אבל מעל השמיים יש נקודת קודש מעל המלאק. אז בכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, יש נקודת קודש. אם נתייחס רגע למחלות אסורות, זה הנושא שלנו כרגע, אז גם בגמל, בחמור, בחזיר, גם בהם יש נקודת קודש. עכשיו, נקודת הקודש הזאת, שהיא מופיעה אלינו במציאות, היא מופיעה דרך כל מיני מחיצות. בסדר, זה ברור. עכשיו אומר הכלי יקר. כל דין דאורייתא, שהתורה אמרה עליו, אסור, מותר. קדוש, תמי. או יותר נכון, טהור, תמי. ההפך מפסול? לא. כשר, פסול. בכל העניינים. זה לא מוחלט. כלומר, זה לא נכון להגיד שמשהו טהור הוא 100% טהור. משהו טמא הוא 100% טמא. לא נכון. אלא בכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא יש צדדי טהרה,
וצדדי טומאה. גם בחזיר וצדדי טהרה. אלא מה? ההכרעה היא השורה האחרונה שזה טמא. גם בטלה וצדדי טומאה. אלא מה? ההכרעה, השורה האחרונה היא שהוא טהור. אז אין דבר שהוא או טהור או טמא בעולם. וזה עניין אמוני מאוד. כלומר, כל דבר יש לו נקודת טהרה. אז יכול להיות שמשהו שהוא טמא ממש. אז אם כן, עכשיו הפשט. אז אם בעצם בכל אכילה, בכל דבר מאכל, יש צדדים שהם קשרים, יש צדדים שהם פסולים, יש צדדים שהם קדושים, יש צדדים שהם טמאים, טהורים או טמאים, דברים שהם אסורים ודברים שהם מותרים. אז עכשיו ברור, למה אני חייב לשמוע לאמון החכמים? כי כשאני שופט את המציאות, אני שופט אותם במבט שלי, במבט החיצוני. יכול להיות באמת ש-99% פסיק 9 זה טמא, ו-0.1 זה טהור, אז אני הולך אחר הרוב ואומר, 99.9 טמא, אסור, טמא. אבל החכם, החכם הגדול, הצדיק, הקדוש, הגאון, הוא יודע איך לפסוק הלכה בכל מצב נתון. אז אם יש מצב כזה שצריך לקחת את ה-0.1% הזה ולעשות אותו כפסק הלכה סופי ל-100%, שזה הפסק שנקרא עת לעשות להשם, הפרו תורתך, אז אני צריך לשמוע לחכם שעושה 100 ב-0.1 הזה, אבל אני לא יודע לעשות את זה. אז לי זה נראה כלפי חוץ כמתיר את האסור, אבל הוא מתיר את המותר, כי בסיטואציה הזאת זה מותר, ואני שלא יורד לסוף דעתו לא מבין את זה בכלל. ואני רואה מה הוא עשה, מסקנה, אדם שנמצא בצבא, אין לו מה לאכול באיזה מלחמה, אומר לו הרב תאכל חזיר. מה אומר הכסיל? על פי התורה מותר לאכול חזיר. ובטב שפיקוח נפש מצווה לאכול חזיר. תברך על זה גם. אדם רואה ביום הכיפורים, אדם חולה, אוכל לא לשיעורים, יותר משיעורים. מסקנה, יש 4 עינויים ביום הכיפורים. אין איסור אכילה. תקסים. הרב פסק לאדם הזה, הספציפי הזה, בסיטואציה הספציפית הזאת, לקחת את אותם צדדים שהותרו באכילה ביום הכיפורים, את לעשות להשם, אפשרו תורתך, וזה קיום התורה אחרת. לכן הוא פוסקים עליך עם מעשי רב. אז אומרת לי, הרי יסוד גדול. למה אנחנו צריכים לשמוע לאמונת חכמים? כי הקדוש ברוך הוא נתן בהם כוח להכריע איזה צדדים להכריע בכל מציאות נתונה לפי האדם, לפי המקום, לפי הזמן. כמובן, מה שמקובל בדרך כלל נקרא הלכה. מה שיוצא דופן, כמו חומר יוצא דופן שביוצא דופן, זה הפרת התורה. אבל זה לעשות להשם. לכן, מה אמרו חכמים? עשה אוזנך כאפר כסף, לשמוע דברי המתארים, דברי המתארים. למה? כי זה שבאופן עקרוני הדבר הזה הוא טהור זה נכון, אבל לפעמים הוא יטמא. זה שבדרך כלל הדבר הזה הוא טמא זה נכון, אבל לפעמים הוא יטהור. ולכן אין ממנים חכם לסנהדרין עד שיודע לתאר את השרץ מן התורה. האם יש אפשרות לתאר את השרץ שהתורה עשרה? כן. כי גם בשרץ יש צדדי טהרה. והחכם שצריך לשבת בסנהדרין זה חכם כזה שיודע לזהות את האדם, את המקום, את הזמן, שכרגע הקדוש ברוך הוא חפץ שיאכלו שרצים. והוא יודע לגלות את הצד התור שבשרץ. אבל מי שלא שם אוזנו כאפר כסת, הוא יודע רק את השורה האחרונה. אז הוא לא מבין כלום. לכן לא פוסקים הלכה ממעשה רב, אני חוזר לשאלה. לכן לא פוסקים הלכה ממעשה רב. כי מעשה רב זה לא רק דעת הרוב. מעשה רב זה מה נכון בסיטואציה הספציפית הזאת. זה כאן חכם אמיתי, שיודע לפסוק הלכה לפי האדם, לפי המקום, לפי הזמן. ולא מצטט מה שכתוב בשולחן ערוך. מה שכתוב בשולחן ערוך זה בדרך כלל. זה המקובל, כך צריך להיות. אלא אם כן יש מצב שהיא יוצאת דופן. שכדי שהיא יוצאת דופן צריך ללכת לתלמיד חכם גדול, שיגיד לי בעניין הזה, יוצא. לכן לא פוסקים הלכה ממעשה רב. ולכן אם אתה שואל שאלה אחת קטנה, בוא נרחיב אותה טיפה. לכן, כל העלונים האלה, של פרשת השבוע, שמכון מאיר ברוך השם הוא לא אחד מהעלונים האלה, שמביא פה כל מיני סיפורי צדיקים, סיפורים מופלאים, בדרך כלל על התנזרות מן העולם הזה. עינויי הגוף, עינויי חברה, עינויים מעינויים שונים. וכותבים את הסיפורים האלה בעלונים של פרשת שבוע, ומחלקים אותם לכל דכפין היטב נקרא. זה עוד חמור. כי מגיע אדם רגיל לביתה, ואומר לאשתו, תשמעי, ראיתי פה, כתוב, עכשיו אנחנו בית אלול, ראיתי פה שבחודש אלול נהגו תלמידי חכמים לא לבוא עד יום הכיפורים הביתה. טוב, להתראות, ניפגש עוד 40 יום. הלוואי שזה היה מצחיק. ואם הוא לא הולך הביתה, ואם הוא לא הולך מהבית, הוא אומר, ניפגש 40 יום, והוא חוזר כל יום הביתה, הוא אומר, הוא מתוסכל. הוא קרא בעלון, שהוא לא כזה צדיק. כמו אותם אלה שנוהגים לבוא הביתה אחרי 40 יום? אז הלוואי זה המסך. כמה קלקולים יש בדברים האלה? צריך אחריות, צריך להיזהר. סיפורי צדיקים כפשוטה, סיפורי צדיקים. זה סיפורים של צדיקים. הדבר היחידי שהיה לרב קוק בבית, זה קופסת הגפורים. זה הדבר היחידי שהיה שלו. קופסת הגפורים. מסקנה, בוא נמכור את כל הרכוש, נשאיר רק קופסת גפורים, נהיה יותר צדיקים, נקנה חצי קופסת גפורים. אתה הרב קוק. אז האבנים האלה. לכן אני מגיב למה שאתה עושה. לא פוסקים הלכה ממעשה. מעשה רב זה הנהגה אישית שמיוחדת לו. מעשה רב זה הנהגה ספציפית בנוגע לסיטואציה. מעשה רב אולי זה בנוגע לקהילה שלו. אבל לא פוסקים מזה הלכה. פוסקים הלכה ממה שרב אמר, ממה שרב כתב, מה שהוא התבטא. מה שהוא אמר, ככה הלכה. בסדר. אם הוא רב גדול באמת, אז כשההלכה הזאת יצטרך להשתנות, הוא יפסוק הלכה אחרת. זה ספציפי. לידה ספציפית ומציאות ספציפית. בסדר, לכן העיקרון המרכזי הוא אין פוסקים הלכה למעשה. אנחנו לא יודעים את הסיבה. לא יודעים את כל הנתונים, ולא יודעים את הסיטואציה, ואת האדם, ואת הזמן, ואת המקום. לכן לא פוסקים הלכה למעשה. אתה יורה בחדר אוכל, שומע עדיין יורה באוכל צהריים, אני מבקש מאוד לא לתת צדקה לאנשים שמסתובבים פה. מסקנה, אין מצוות צדקה על פי התורה. זאת המסקנה. חס ושלום. מסקנה שיש הרבה אנשים, לא הרבה, יש אנשים, שלפעמים אנשים לא ישרים, והם נתפסו בחוסר יושרה, וצריך להיזהר. שמנצלים את טוב הלב, את התמימות של הצדיקים, שאנשים צדיקים יושבים פה. יש אנשים שסוחבים איתם עד היום משפטים על כל מיני הלוואות שהם נתנו, בסכומים אדירים של עשרות אלפים, לא מאות אלפי שקלים. מתוך טוב לב. אז זה לא ההלכה. זה פשוט בסיטואציה הנתונה שהיא מופיעה במצב נתון, בזמן נתון, במקום נתון, היא לא קלה. יבוא אדם לפסוק הלכות, זה חמור מאוד, זה סכנה גדולה מאוד. לכן גם פה, בעלון שלנו, ברוך השם, כמה שאני יודע, הם בכלל, או כמעט הם בכלל סיפורי צדיקים. היינו מצפים שבעלון הזה יהיה כל יום איזה סיפור על הרב קוק, משהו ציודה, משהו סיפורים גדולים אולי. לא. אולי מדי פעם קצת הנהגות, קצת זה, אבל דברים שקשורים אלינו, שאנחנו, שהכוונה לכלל ישראל, או לפחות לרוב על ישראל. זה דבר עקרוני. טוב, מישהו רצה לומר משהו? בבקשה.
מה זה המושלב גדול שימוש היותר מלימודה?
לא מצד פסיקת הלכה. מצד המפגש שלי עם הרב. אני פוגש פה, אני איך הוא חי, איך התורה מתגלה בחיים שלו. אבל לא מצד שככה אני צריך להיות. אני פוגש מה זה תורת חיים. את אותה תורת חיים שלו, אני לוקח במדרגה שלי, למה שמתאים לי, אלא קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני לא מקנא בשני. אני מקנא לעצמי שיש צדדי חיים שהשני מצליח לממש ואני לא. ואותם צדדים הם נמצאים אצלי. בסגנון שלי, באופי שלי, בכישרונות שלי, ביכולות שלי. ואני לא מצליח לממש את הדברים הנדרשים, אז אני מקנא, קנאה חיובית, ובתוך זה אני חושף מה שקיימתי ולא מנסה להעתיק אותו. אבל חשוב מאוד. שימושה זה לא מצד שאני צריך להיות כזה. שימושה זה מצד שאני פוגש תורה חיה. עכשיו, איך התורה החיה הזאת תגיע אליי? איך היא תהיה בי? זה כבר שאלה אחרת. היא תהיה בי לפי מה שאני. אחד הציונים הכי גדולים שיש לבחור ישיבה מצוי, אם הוא רציני, שהוא מנסה להיות הרב שלו. בחוכמתו, בהנהגות ה...
הוא שואף לכך.
שואף, וזה טעות חמורה. טעות חמורה. הוא לא צריך לשאוף להיות הרבים. הוא צריך לשאוף להיות הוא. איך הוא יהיה הוא? מתוך שהוא קולט צדדים שונים. הוא אומר, הצד הזה, הצד הזה, הצד הזה, אני מגלם את כל זה, אני... לוקח את כל זה אליי ומעכל את זה לפי אישיותי, איך מוציא את זה מתוכי שאני, אני לא העתק שלו, אני מוציא את זה באופי שלי, בצורה, בציור שלי. זה נכונים מאוד, הדבר. אנחנו לא צריכים להיות העתקים של רבותינו, כי אפשר להיות מיותרים בעולם. כאילו אנחנו לא באות הרבה שיהיה שפחתל, לא שפחתל.
קוק.
שכפול. קוק.
אבל אבל אני יותר מגדול, יש רק קופי אחד בעולם.
יש רק קופי אחד, לא?
קופי ענה.
זה קופי שהוא ענה. ואני מי ענה?
עושים לי רוח וצביעי וגשי מים.
כן, בדיוק. חזק וברוך. טוב, נתקדם. וזאת התורה. וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו. הנה סיכום של כל זה. וכמו שראינו פעם קודמת, זה נפסק להלכה ברמב"ם, מלכודיו. וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו, כמו שהיא דליה יודעה, תורת השם תמימה, שיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, לא זכרה דבר מלכודיו. תורת השם התמימה השלמה, לא זכרה דבר מהליכה לצוות. זה לא רצון השם. מכל החום, בין בצד של כוחות הנפש, בין בצד של כישרונות החיים, בין בצד של חוכמות החול, מכל הצדדים. התורה לא מתנזרת מהמדע, לא ממדעי הטבע ולא מהמדעים המדויקים, התורה לא מתנזרת מהכישרונות, מהאומנות, התורה לא מתנזרת מעולם המעשה, חס ושלום. התורה אומרת, תן לכל זה את הערך היותר קדושי, היותר קדושי. וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו, לא זכרה דבר מזה. כל ההליכה לקצוות, כשיטה. ואומנם כיוונה להיות האדם טבעי. זה יסוד גדול כאן משפטית. תהיה טבעי, אלא מה? יש טבע בהמי באדם ויש טבע אלוקי באדם. תהיה אדם שהטבע האלוקי שלו מאיר את הטבע הבהמי שלו. אבל אל תבטל את הטבע הבהמי שלך. תן לטבע הבהמי הופעת חיים יותר עמוקה, יותר פלילית. תאכל! אל תאכל מתוך מגמה טובה, מתוך, בצורה נכונה. מה המטרה של האכילה, מה דרך האכילה. תשתה, תשען, תקיים חיי אישות, תפעל במציאות, תרוויח כסף, תלמד חוכמות חול, אבל מתוך מגמה של קודש. ואומנם כיוונה להיות האדם טבעי, הולך בדרך האמצעי, האמצעי אמרנו הרבה פעמים לא כפשרה, אלא ככולל לשני הצוות, יאכל מה שיש לו לאכול בשיווי, וישתה מה שיש לו לשתות בשיווי, נבעל מה שמותר לו לבעול בשיווי, וישכון במדינות ביושר ובאמונה. לא שישכון במדבריות ובהרים, ולא שילבש הצמר והשיער, ולא שיענה גופו. והזהירה מזה התורה לפי מה שבא בקבלה, נאמר בנזיר וכיפר על המשך חטא על הנפש, ראינו את זה ברמב"ם, מקום של במקום אחר, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, וכי על איזה נפש חטא זה? אלא שצייר עצמו מן היין. ולא דברים קל וחומר. מה זה שצייר עצמו מן היין? צריך כפרה. המצייר עצמו מכל דבר ודבר על אחת וחמה. צריך כפרה. וכאן אולי ראוי להזכיר, רק עוד שנייה, ראוי להזכיר את דברי הנציב המופלאים. פרשת השבוע? פרשת נשוא. פרשת נשיא. שמופיע בפרשת נשוא. אבל אם אנחנו נתבונן בתורה, נגלה דבר קצת תמוה. שהנזיר הזה שלקח על עצמו נזירות, הוא היה בסדר גמור. זה לא אדם שלקח לעצמו משימה שהוא התרשל בה. הוא היה אדם שעמד בנזירות שלו. אז למה התורה אומרת בסוף שהוא חטא על הנפש וצריך להביא קורבן? שהרי התורה, כשהיא מתארת איך הוא נטמע, התורה אומרת שזה היה באונס. לפתע פתאום. אדם הלך לבקר חולו עלינו, חבר חולה בבית חולים, או סתם חבר, פתאום הוא חטף את כף לב, לא עלינו, והיה בהועל, והוא נטמע תומת מת. אז הוא אונס. ומה אתה רוצה מהנזיר הצדיק הזה? הנזיר הצדיק הזה לא חטא. מתי אדם חוטק? כי בכל אדם חוטק שהוא לקח לעצמו משימה שהוא מסוגל לעמוד בה. אבל הנזיר הזה היה מסוגל לעמוד במשימה. עובדה, הוא לא התרשל, הוא לא פתאום נשבר מלשתות יין, מלא לשתות יין. הוא לא פתאום נשבר מלא לקיים חיי משפחה. הוא עומד בזה. אלא מה, פתאום, כאונס גמור, נטמע. זה מה שהתורה מתארת. וכי ימות מת עליו בפתע פתאום. ותימא ראש נזרו וגילח ראשו ביום טהרתו מהשביעי גלחנו ויביא שני תורים ושני בני יונה. שואל כאן הנציב וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. שואל הנציב למה הוא חטא? הוא היה אנוס. אומר הנציב דבר נורא והיום אבל בכוח אמיתי. אומר הנציב ככה, אני אומר את זה בשפה שלי. כי רוב הנזירים שלוקחים מעצם נזירויות, ברמה שלנו אנחנו אומרים עכשיו, לוקחים על עצמם נזירויות שהם לא במדרגתם. קופצים מעל הפופיק הרוחני שלהם. וכשהם קופצים מעל המדרגה, מעל המסוגלות שלהם, הם לא מוכנים להקשיב לא לעצמם ולא לאחרים שאומרים להם, זה לא במדרגה שלך, מה אתה קופץ? אז אין ברירה אלא שהקדוש ברוך הוא יתערב מן השמיים וייתן אות מן השמיים שהאדם הזה, הנזיר הזה, ביקש מדרגה למעלה במדרגתו. כלומר, במילים אחרות, למה התורה מתארת את תומת הנזיר באונס? כי בדרך כלל, רק על ידי איתותים מן השמיים, כבישים ללא מוצא, שלא תלויים בנו הרבה פעמים, אנחנו מבינים שאנחנו טועים. כי השכל האנושי והרגש הטבעי הבריא, ולפעמים מה שהחברה הבריאה מעוררת אותנו, אנחנו מזלזלים בכל זה. אני מסוגל, אני יכול, אני כזה. אז הקדוש ברוך הוא צריך להתערב במחאות ולהביא איתות מן השמיים, כדי להראות לך, אתה טועה בנזירות שלך. אז בפלט הפתאום, האונס הזה, זה אונס מצד הנזיר, אבל זה הכוונה מדויקת מצד ריבונו של עולם, להגיד לנזיר, אל תהיה נזיר. לקחת על עצמך מדרגה שלא המדרגה שלך. ולא סתם כנראה התורה כותבת שהתומעה של הנזיר היא באופן הזה, כי כנראה אדם מפסיק את נזירותו, לצערנו, רק כשאין לו ברירה. הוא לא מבין מעצמו. השכל הישר שלו, והרגש הבריא שלו, לפעמים איבדו את הכיוון. צערנו זה אמיתי, מה שאנחנו אומרים כרגע. כך אומר הנציב. וזהו סימן ועוד שביקש לו מדרגה שהיא למעלה ממעלתו. כך הוא פתק. כאן, בפרשה הזאת. פרשת נזיר. אז אם התורה אמרה את זה, על נזיר, אז מה נגיד על אדם שזה לא ל-30 יום? זה תפיסת החיים שלו, זה השקפת העולם שלו. זה לא מה שהתורה רוצה, זה לא מה שהתורה רוצה. בבקשה, מישהו רצה להישאר, כן.
אני עדיין לא רואה את זה שהתורה מחנכת באופן מפורש לדרך האמצע. זה נראה מלשון חז"ל, זה נראה בהקשר ספציפי מסוים.
שואל מצוין, זה בדיוק המשך הרמב״ם. הרמב״ם אומר, בוא נבדוק איך התורה חינכה אותנו בדרך האמצע. בוא נבדוק. בוא נראה על פי ההלכה. כיצד מופיעה דרך האמצע על פי ההלכה, בשולחן ערוך, וכיצד בנושאים מסוימים שבהם יש לאדם נטייה טבעית לבהמיות שבו, למוגבלות שבו, התורה כבר פתרה את הנטייה הזאת ונתנה לנו מצוות שהם עצם קיום המצווה הוא כבר מאזן. למשל דוגמה פשוטה שהוא מזכיר בהמשך, התורה ידעה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כקמצן. אדם קמצן. אדם אוהב את עצמו, ברוך השפוע. ואהבת לרעך כמוך, כמוך. קודם כל, אדם אוהב את עצמו. בתוך שהוא אוהב את עצמו, הוא יכול לאהוב את חברו. ואהבת לרעך, כמוך. אז קודם כל, ואהבת את עצמך, כמוך, אחרי זה לרעך. בסדר גמור. למה אדם אוהב את עצמו? כי אם אדם לא אוהב את עצמו, איך הוא היה מטפל בעצמו? איך הוא היה דואג בעצמו? היה מתחיל להיות נזקק להחרים אותו, לתת עצמו בקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא שם באדם תכונה של אהבת עצמו. אהבת עצמנו. והתכונה הזאת יש לה תפקיד גדול, שהיא גדול הנהנה מיגיעו. להיות יגיע מתוך המעמד שלנו והעבודה שלנו, לקחת אחריות על החיים שלנו. אתה לא לנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא. אז אם כן, התורה, כשהיא יודעת שהאדם יש לו נטייה לאהוב את עצמו, ממילא יש לו נטייה להיות אגואיסט, יש לו נטייה לחשוב רק על עצמו. בפרט בעניינים שהוא מתאמץ עליהם. אז התורה ידעה שביחס לכסף של האדם, לרכוש שלו, לממון שלו, יש לאדם אגו מאוד חזק ביחס לזה. קשה לאדם להיפרד מהכסף שלו. הוא עבד מזה, הוא השקיע על זה, למה שהוא ידע משהו אחר? דרך אגב, היה פעם איזה דוקטור אחד. דוקטור אחד, לא נזכיר את שמו, שאחר כך התאבד לרקע. שכתב ספרים, אחד הספרים שהוא כתב היו חיים על פי השכל. איך לחיות על פי השכל. איך אני מנהל את החיים שלי? על פי הרצונות. ואז הוא שאל שאלה פשוטה, הוא אומר, כל המושג הזה שנקרא צדקה. איזה מין שטות זאת? אתה הלכת, ויצאת בשש בבוקר מהבית, עבדת קשה, הרווחת 200 שקלים. אתה חוזר בשש בערב, בדרך הביתה, 200 שקלים בכיס, צריך, מדי לך, עבדת קשה, ישר כוח, שכרו בצדו, בסדר גמור. בשעה 6 סיימת את העבודה, אתה יוצא לרחוב, תופס אותך שודד, עוצר אותך שודד, הכסף. כך עבודה בספר. אתה תיתן לו או לא תיתן לו?
תיתן לו את זה.
לא תיתן לו. נגיד, אתה יכול להתדבר. זה מנך תעצור את זה, וכי. תיתן לו או לא תיתן לו?
אם אגב גם לא
תיתן לו. לא תיתן לו. למה אני לא אתן לו? כי אתה עושה עכשיו חשבון מוסרי. אתה אומר רגע. גדול הנהלים הגיעו. אני התאמסתי של הכסף. אז הכסף זה מכלל מוסרי מגיע לי. למה שאני אתן לאדם הזה כסף שהוא לא עבד עליו? לפחות שהוא בא בכל נס. אני לא אתן לו.
טוב, אז התגברתי על השודד, גיליתי שזה גדר תעצוע, בסדר גמור, בשעה 6 ו-7 דקות, עדיין 200 שקלים, מסכים. בשעה 6:10, אני עדיין בהמשך אותו רחוק, עומדת אישה זקנה, מסכנה. 10 ילדים, שילקו אותי מהבית, משכנתיים, מכסף. מה עושה עדיין יום רחום?
נותן
אותם 200 שקלים, שהוא לא נתן הרגע לשודד, 5 דקות, 6 ו-5, ייתן לאותה זקנה. שואל אותו דוקטור, במרכאות, ולמה אני אומר? למה אתה נותן לה? ולא לא. הרי אתה עכשיו סברת שמך מוסרית זה מגיע לך. אתה עבדת, אתה השקעת, אתה התאמצת. אין לי גם לתת צדקה. תשובה. אם מנהלים את החיים על פי השכל הרציונלי, הוא צודק. הוא צודק. דבר שאדם מתאמץ עליו הוא שלא. זה קניינו, מגיע לו. אבל התורה אומרת, רגע, צא מעצמך. אדם, אתה יותר מאדם פרטי בעולם. יש בעולם חברה, יש בעולם כלל, ובדל כלל ישראל, וכל ישראל ערבים זה בזה, וזה לזה. אז כל המציאות שלך כי האדם לא מציאות פרטית, היא מציאות חברתית. אז מה התורה אומר, רגע, 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 כדי לאזן את הכוח הקמצני שקיים בך כטבע, כדי שתדאג לעצמך, אני אקבע לך מצוות, כמו למשל, פאה, לקט, שכחה, מצוות צדקה, מעשר, כל מיני מצוות כאלה שהתורה כבר ידעה, התורה כבר התייחסה לנטייה הקיצונית של האדם לאהבת כספו, ואמרה לך, ואמרה לא לאדם, תן עכשיו, בוא תאזן את זה, תחלק את הכסף גם למקומות אחרים שלי, לא אתם, ואז תהיה חברה. זה כבר התורה עשתה. עכשיו מה עושים אותם הקצינים שרואים את החסידים? שולחים לקצה ונותנים את כל ממונה, מרוב ממונה, כי הם קמצנים בצורה קיצונית. הדרך של התורה זה זה בכסף. זה זה בממות. כסף לא שווה כלום. זאת הבעיה. התורה כבר פתרה את, 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 את ההקצנה הטבעית או את ההליכה לקצה הטבעית שיש בנפש האדם. אז ברגע שאתה מרחיב את זה עוד יותר, אתה יוצא מהאמצע, אתה יוצא מהשיווי. כלומר, אם אדם צריך באמצע, אדם צריך להיות פה, או אמצע הוא פה, לא משנה, הרי אמרנו שאמצע זה איכותי ולא כמותי. אבל כדי שיותר קל לנו להבין, האמצע הוא פה. ויש נטייה באדם לאהוב את עצמו, אז אתה אומר, מה לך מצוות פאה? תשאיר חלק מהשדה, תשאיר צד מהשדה, אתה לא קוצר, מה אם אני לא? אה, יש לי אני עבדתי, נכון, אז מה יש לך? אתה חברתי. תחנך לעצמך, אחרי מעשים נמשכים על ברור. מתוך שאני השארתי פאה והגזנתי את כוח הקמצנות, עכשיו אני באמצע. עכשיו, אם אני יותר מדי קמצן, אני אגיד פה. התורה בסדר, לך לקצה כשלב מעבר, כשיטת בינה, כשלב בינה, כשיטת מעבר, בסדר. אבל באים מקסימים, עומדים, מה הם רואים? הם רואים שהוא משאיר את כל השדה. ולא משאיר את פעם. המסקנה, אני צריך לעבוד בשבילכם. שלך, שלך ושלי, שלך, אומרת המשנה,
שלך, שלך ושלי, שלך,
אחרי זה,
מה?
חסיד. אתה רוצה להבין גם מה המשנה אמרה. חסיד, דרך אגב, חסד בתורה, פעם עסקנו בזה. חסד בתורה זה דבר יתר, זה דבר רע. חסד לאומים חטאת, לגבי עריות זה כתוב.
חסד עשו בן החטן.
עשו חסד שניהם, זה כתוב, עוד
לא?
אמור?
לא,
זה אמור. תשיב.
לא, זה גם לא כעבוד. לא, לא, לא. מי זה ואני לא יודע?
מי זוכר? שם מופיע מילה חסד, כלומר יש חסד שהוא שלילי?
כן, כן.
וזה הכוונה שלך, שלי שלך חסיד.
לגבי אח ואחות.
לגבי אח ואחות, כן, בדיוק.
כן, אבל יש פה
חסד. לא, שם אבל כתוב חסד, במקום הזה כתוב חסד. לא באחרים.
יש לך קודם כל, בית ספר.
כן, אבל פה אין לנו.
קדושים,
לא
רע. קדושים. אני לא זלבר לכם, בצורה.
הנה מצאנו, קדושים. קדושים. פרק כף, פסוק י' ז'. שימו לב, המילה חסד היא לא רק חסד במובן החיובי. חסד זה יתר. פסוק י' ז', ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו או בת אמו, וראה את ערוותה והיא תראה את ערוותו, חסד הוא. ונחרטו לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה עוונו. Gracias.
המצב
הזה לא.
לא, החסד.
מה אנחנו רואים פה? ששלך שלך, ושלי שלך. חסיד. מי אומר שהחסיד שם בטוח? יש חסיד שהוא רע? למה לא דואג לעצמו? זה אחד הדברים החשובים אצל הילדים שהם אוהבים לשמור את הדברים שלהם לפני. שהם מתקמצנים על הצעשויים שלהם. זו תכונה מצוינת אצל הילדים. כי הם מתחילים לדאוג לעצמם. צריך לחלק אותם לדעת שהם חברתיים. לכן התורה משלמת אותנו, לא צריך לדבר מכל זה. והתורה כבר הזנה את הדבר הזה. התורה כבר הזנה את הנקלטי. וזה מה שהרמב"ם מביא עוד מעט. ממש את ה... אולי בואו נדלג רק כדי לראות את זה בשפה של הרב. של הרמב״ם, בעמוד קוף האינטט, וכן כל מה שבתורה, כנתינת המעשרות, למעלה. הלקט, השכחה, והפאה, והפרד, והעוללות, ודין שמיטה ויובל, והצדקה די מחסרו, זה כולו קרוב מיתרון טוב הלבב, עד שנתרחק מקצה הנבלה, ריחו גדול, ונתקרב לקצה יתרון טוב הלבב, עד שתחזק לנו לב טוב. ובזאת הבחינה, בחן רוב המצוות. טוב, זה כבר המסקנה, אבל זה משהו שהמצוות כבר מאזנות אותנו, אז לא צריך... אלא אם כן אדם מרגיש שיש לו נטייה קיצונית יותר, אז פה צריך תיקון. נחזור אלינו. ובדברי נביאנו, ובחכמי תורתנו ראינו שהיו מכוונים על השיווי ושמירת נפשם וגופם, על מה שתחייבי בתורה. מה שהתורה אמרה. וענה השם יתברך, אגב, אני לא רוצה להתפזר ממש יתר על המידה. אבל אחד הדברים הכי פשוטים, הכי טריוויאליים, הכי אלמנטריים שאנחנו פוגשים על אברהם אבינו, זה כשהוא שומע שאלות שבוי, מה הוא עושה? יוצא למלחמה. וחז"ל שם מתארים, רש"י מביא, שהוא עשה שם מערבים, חילק אותם לכוח מאגף, לחלק עליהם לילה. אומר רש"י, כדרך הרודפים. אבל זה פשוט, כשאתה צריך להציל מישהו, מידי אויב, אתה לא אומר תהילים. אתה יוצא למלחמה. זה כל כך פשוט. איך הגענו למצב ששכחנו את זה? זה דרך האמצע. זה גם פשוט לדרך האמצע. דברים פשוטים, כלומר, כל מה שהתורה מספרת לנו על אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, אלה סיפורים של, הייתי אומר ככה, מפגשים עם המציאות המסובכת. ולא מצאנו שהמפגשים האלה יעברו רק דרך תפילה או צורה כזאת. לא, בלי תפילה. התפילה היא המנוע של הכל. הקדושה היא המנוע של הכל. אבל זה לא רק תפילה. אברהם אבינו יודע להתפלל לצדו, אבל יודע גם להיות פוליטיקאי כלפי הקדוש ברוך הוא, אני סליחה על השימוש במילה, ויודע גם את זה במלחמה שצריך להציל את לוט. וכשהוא עושה הסכם שלום לא תקין עם הפלישתים, אז התורה יוצאת בחריפות על זה, חז"ל יוצאים בחריפות על זה. מה למדנו מאבותינו? מה למדנו מהם? למדנו איך הם מתעסקים בענייני העולם הזה. לא למדנו כמה דפי גמרא הם למדו ביום. לא שזה לא חשוב, אבל זה לא החידוש, זו לא הנקודה. למדנו איך את אותם דפי הגמרא שלמדו בהתמדה ובשקידה עצומה במשך כל החיים, איך זה הופיע אצלם בתור במכולת, בנהיגה באוטו ובמאבק מול האויב. זה מה שלמדנו מאבותינו, זה הרב כותב בתחילת אורות המלחמה. זה מבט אחר, אולי זה נראה מה שאני אומר, שזה פינה, אבל כל המבט על החיים הוא מבט אחר לגמרי. אם אנחנו תופסים את המציאות הטבעית כבדיעבד, או תופסים את המציאות הטבעית כלכתחיל. זה מבט שונה לגמרי לחיים. האם אני עכשיו פה, בחיים באמת, וכל מה שמחוץ לבניין הזה הוא שקר? או הפוך, אני פה, נמצא בשקר, והחיים באמת זה בחוץ. שאלה לא פשוטה. החיים ביסודם, האמת היא פה. וכדי להתחבר לתחנת הדלק, כדי שהאוטו יהיה בו דלק, צריך להיכנס לתחנת הדלק. צריך להתאם. המתן הוא פה, בבית המדרש, פה המתן. ברור, פה יסוד החיים. אבל המגמה, כשאתה נכנס לתחנת דלק ועכשיו טנק הדלק שלך הוא מלא, אתה נשאר בתחנה? לא. מילאת הדלק, כדי שתוכל לצאת החוצה.
אז יש נקודת, שור, נקודת שורש מאוד אמיתית בבית המדרש. יש חד ושלום נקודה מאוד בעתיד בבית המדרש. שכביכול האלוקים מופיע רק בבית המדרש. הוא לא מופיע במדע, הוא לא מופיע בציונות, הוא לא מופיע בעולם המעשה, הוא לא מופיע בעולם החוכמה. מה פתאום? איזה מין תפיסה זו? חוסר הבנה, מה זה תורה? טוב, יש הרבה מה לדבר על זה. בבקשה.
שאלתי, אני שאלתי ככלל חינוכי, לא בפרטים של מצוות. למה התורה לא התייחסה לזה ככלל חינוכי? להסביר שיש עניין ללכת בדרך האמצע.
כל התורה מלאה מזה.
זה מאוד ספציפי, מאוד נקודתי, זה לא דרך חינוכי.
בוא נקרא, לא נלמד, נקרא אפילו את ספר בראשית ונראה מה התורה לימדה אותנו. אפשר לקרוא, נפתח כל מקום ונראה מה התורה לימדה אותנו. התורה לימדה אותנו. אנחנו בפרשת הקדושים, סתם דוגמא. יחי הגור איתך גר בארצכם. אדם גר. לא תונו אותו. תתנהג בדרך ארץ ומוסר, תדאג לו לפרנסה, לעבודה, לחינוך, לשירותי רפואה. ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, לכן הייתם גרים. לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. כלומר, אם אתה בעל קיוסק מוכר גרעינים לכבוד שבת, אל תשים 98 גרם במקום 100. למה תורה דיברה? תורה דיברה עם אחרי ישיבה? תורה דיברה לכל המציאות. זה הגודל, זה העוצמה של התורה. כמובן, כדי להיפגש עם כל הגודל הזה, צריך להיפגש עם היסוד של הגודל הזה, עם המעבדה. כמו בפרח, לפני שמוצאים אותו לשטח, לשדה, שמים אותו בחממה. זאת הדרך, קודם כל חממה. כמה זמן זה לא שאלה, זה לא נושא, כמה שצריך. באיזה גיל הגעתי לפה, 22, 32, 82? לא משנה, לא נפקא מינה. עד שלא יטען, עד שהטנק לא ימלא. כל אחד במלא שלו. ברגע שימלא, שיוצאים למשימה. וגם כשיוצאים למשימה, זה לא אומר ששכחנו את המקום. באים להתאים בתחנת הדלק. צורות אחרות.
כדי למלא את הטנק הזה, זה לכל אדם שעשה מעצמו כקיבול לקבלת הטנק.
זאת הבעיה. סתם דוגמה, בואו נפתח בסדר, בואו. ספר בראשית, איפה שיוצא לנו. בבקשה, פרשת וישב. ואם מקץ שנתיים ימים הוא פרעה חולם והנה עומד על איוב. באמת מה שמעניין אותנו, החלומות של פרעה. הפרות. תגיד סתם שאלה, שכחתי את שמך.
אריאל.
אם אתה או אני היינו כותבים ספר, שהוא ספר הופעת האלוהים, זה היה כמובן התורה, הופעת האלוהים במציאות. איך היינו כותבים את הספר הזה? בטוח, לפחות מה שאני הייתי עושה, מה שנראה לי. איך הוא כותב איזשהו
ספר, ספר כללי על התנהגות.
כלומר, אחד היה יקי כזה, היה מתחיל מהבוקר. אתה קם בבוקר. קם בבוקר, עודי אני. תיזהר ארבע עמות, בלי נטילת ידיים, ונטיל בסוף את שעשת הרשב"א. וכולי! זה מה שהם עושים, לא? נכון או לא, תאמת. אף אחד לא שומע, רק אני. כן או לא?
לא, הייתי מתחיל יותר מהבורא, תיאור הלכאורה, כמו מה שהכוזרי.
ברוך השם, כי אתה לומד בכל מי.
בסדר.
ולפני שהגעת לפה, מה חשבת? זה לא מה חשבת. כשאדם מגיע לפה בשלב הראשון, מה הוא חושב לפגוש פה? קורס מזורז בהוראות ההפעלה למכונה הנקראת אדם. יכול לשאול אותך על השאלה הזאת? זה מה שחייב לשאול שתמצא פה? זה טוב, אתה ואתה מלמד. ברוך השם, ישראל גדול. אבל זה מה שאנשים חושבים. קורס הפעלה בדרך כלל טכני. מקף מצוותי. לאדם הנקרא דתי ולא אלוהי. זה מה שהיינו חושבים, זה כל מה שמסופר לנו בתורה, בדרך כלל. זה ההפך מכך, אני רוצה לפתוח סוגיה עצומה לשעה אחת, אבל מפרד אחד קצר. אין הלכה אחת שאפשר ללמוד מהתורה שבכלל. הלכה אחת, למעשה, אי אפשר ללמוד מהתורה שבכלל. ניקח דוגמה, התורה אמרה לנו בסוכות תשבו שבעת ימים. אז אני יודע שיש רעיון כזה, יש הופעה אלוקית בזמן שנקראת מצוות ישיבה בסוכות. אני יודע מה זה סוכה. מה היא סוכה כשרה, מה היא מפנות כשרות, כמה מפנות צריך, מה זה שכר כשר, מה המצוות שאני צריך לעשות בסוכה, לשבת, לישון, לאכול, לשחק, מה? אני לא יודע כלום, אני יודע רק דבר אחד, שהתורה אמרה, יש מושג אלוהי שנקרא סוכה. אני מתגלה בחודש תשעה.
עכשיו, איפה אני פוגש מה לעשות עם המושג הזה? והתורה שבעל פה, במשנה ובגמרא עד הלכה. לכן התורה שבכתב לא באה בכלל ללמד אותנו מה לקיים. היא באה ללמד אותנו מה לחשוב ומה לרצות. מה לקיים הוא בא בתורה שבעל פה. לכן המגמה של התורה שבכתב היא לא הלכה. אלא בדיוק כמו שאתה אמרת, להכיר את הבורא. חמשת חומשי התורה, הכרת הבורא. שבספר בראשית אין כמעט מצוות חוץ מלפי חלק מהפוסקים שלוש מצוות. שבמצוות העקרוניות של פרו ובו, כלומר, אתה באת לעולם, תפתח את העולם מבחינת פרי, הרבה, סליחה, פרי, איכות, ורבו הרבה כמות, תהיה אדם יצרני, לא דווקא בעניין של הפיזי, אלא בכלל תהיה אדם מייצר, באת לעולם הזה כדי לפעול, כדי לעשות, כדי לקדם, לא כדי לתקוע בכל נקודה, פרו ובו. הדרך אל הפרו ובו הזה עובר לדרך ברית המילה, הקדושה שמופיעה בחומר, שאיבר המין הוא היצר החומרי ביותר וצריך לקדש אותו לאחר שמונה ימים וכו'. כלומר, המגמה היא פרו ובו דרך הקדושה בטבע, ותדע לך שלהופעת הקדושה בטבע הזאת יש הרבה מתנגדים, גיד אנשים, עושה מתנגדים, יהיו מאבקים, מאבקים שיעים ומאבקים כלל עולמי. זה המגמה של ספר בראשית, זה ההקדמה לאחד מן התורה. זה ההקדמה. מה מגמת העולם? מגמת העולם להתפתח, דרך קדושת הטבע, ויש לזה התנגדות. כל התורה כולה על רגל אחת. עכשיו, איזה מופיע באופן פרטני? טוב, עכשיו אני לא במקום, בזמן, באדם, זה דבר פרטי. אבל העיקרות. אנחנו שמחים להמשיך, אבל השעה אחת. זה דבר פרטי.